שלום לכולם, ברשות הרב, ברשות הרבנים, תלמידי החכמים. תראי, אני חושב על הרב יאסו. אנחנו 30 יום אחרי הסתלקותו מאיתנו, וזה קשה לעיכול. קשה לראות אדם כזה עוצמתי שלא פרץ, אלא עוצמה גלומה בתוכו, עם אמונה בלתי רגילה, עם חשיבה כל כך רחבה ברמה לאומית, מסתלק מאיתנו. אבל זה רצון השם. ננסה קצת, ככה אני זכיתי להכיר אותך ואני אספר קצת עליו, אבל לפני כן נפתח אולי במשהו שאי אפשר לעבור עליו. אפשר לשלח לך, אי אפשר שלא לעבור על חטא המרגלים, סוגיית המרגלים. אני מניח שגם הדוברים הקודמים דיברו על כך, בכל מקום אנחנו שומעים, אבל כנראה לכל צד, לכל פינה שניגע בדבר הזה, נוכל ללמוד עוד משהו על חיינו אנו היום. אז באמת השאלה היסודית היא איך זה יכול לקרות, כן? איך יכול להיות אנשים נשיאי עדה, אנשים חכמים מאוד, אנשי אמונה, מובילי דעת, מנהיגים, שנבחרו בקפידה, וברגע האמת לא הולכים בדרך שמצפים מהם. ברגע האמת הם נכשלים. ברגע האמת הם מוצאים את דיבת הארץ רעה. אז כמובן, אפשר להסתכל ולראות שבאמת המרגלים יצאו, ביצעו את משימתם, באו, הביאו מודיעין מסודר, בדיוק מה יש שם ואיך מתנהגים שם ומהם הפרטים, כפי שביקש מהם משה רבנו, עם כל הניואנסים. והעניין הוא שכשהם מגיעים להבעת עמדה, כן? הם אומרים, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות את העם, כי חזק הוא ממנו, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביי. בכל העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זו פרשנות של מציאות בצורה מפוקחת, לכאורה, בצורה של אדם עם יכולת גם אינטלקטואלית, גם אמונית, גם מידע, הוא מעבר אותו ואומר, אחרי שאיבדתי כל המידע הזה, כן? אני מבין שזו התוצאה. קל יהיה להגיד שהם לא יהיו בסדר. קל יהיה להגיד שהם איבדו את עצמם לדעת. קל יהיה להגיד הרבה דברים כדי לפסול אותם בכלל מלביע עמדה. נראה לי שזה קל, וזה לא נכון. אני חושב שכולנו יודעים שהם נשיאים, שהם רבנים גדולים, שהם אנשי אמת, שהם כל מה שאנחנו מצפים שתלמידי חכמים יהיו. אבל שם זה קרה. ניסיתי ככה בשבת, יצא לי להעביר שיעור, וניסיתי ככה יחד עם הציבור ולימוד ולנסות להבין, כמובן גם יש לי אקטואליה לחיים, בכל זאת צריך לעשות משהו עם זה, כן? וכשאתה מנסה להבין מה עובר בתוכם, אז יש הרבה מאוד חוקרים שמדברים על זה, שיש אנשים שמגיעים למצב של דכדוך פנימי, של דיכאון, של איזה שהם משהו שפוגע בנפש שלהם, שהם לא מסוגלים להתקדם בחיים. משהו בין הראש, בין השכל, לבין הרגש, מתערער, ואז יש איזשהו זיוף בחיבור בין מה שאני חושב באופן רציונלי, לבין מה שאני מרגיש. ואז בשלב מסוים הרגש משתלט, והשכל מפסיק לתפקד. ישנם חוקרים שניסו לראות איך מוצאים בן אדם מדיכאון. איך מוצאים באדם איזשהו בלבול מאוד מאוד גדול הזיוף הזה בין השכל לבין הרגש, ומצאו מה גורם הבלבול הזה. אז יש כמה סוגי אנשים, נגיד אותם שנייה, כן? יש סוגי אנשים שכשהם נפגשים עם מול מציאות שהיא קשה להם, כן? שהם לא מסתדרים איתם, אז הם מנסים כל הזמן, כל דבר שהם רואים, לתייג בין נכון, לא נכון, בין שחור ללבן, משהו שהוא דיכוטומי. אין דבר שהוא באמצע. הם באופן מוחלט מנסים לתייג כל דבר שהם רואים, או שזה טוב או שזה לא טוב. זה משהו שהוא בנפש שמתערער. יש כאלה שבאופן טבעי או באופן קבוע הם חוששים מהמציאות. כל הזמן. כל הזמן יש להם חשש, וכשאתה מציע להם משהו, אתם מכירים, יש אנשים שאתה מציע להם את הצעה טובה, וכשיעשו לקבל, ואתה אומר לך, למה אתה מציע לי? מה אכפת לך מה אני מציע לך? זה טוב לך או לא טוב לך? כך. אבל הוא עסוק בלהבין למה אתה מציע לו, ואז הוא מפסיד את ההזדמנות, כי אין לו את הביטחון, יש לו איזשהו ערעור פנימי, ואז הוא חושב שנייה, אם אתה מציע לי משהו טוב, כנראה שיש משהו יותר טוב שאני מפסיד, או יש משהו קרה שאני לא רואה. זה מין חשיבה כזאת, כי כל הזמן חשדנית, כל הזמן נמצא במקום כזה. ויש אנשים שהם חושבים באופן של אסון. כל דבר, כן, עלול לגרום לאסון. כל מה שהם רואים, עלול לקרות משהו. אני נוסע ואני רואה רכב נוסע ואני עלול להיות פה תאונה. כל הזמן באיזשהו מצב. זה איזשהו משהו פסיכותרפי, שאדם צריך למצוא איזשהו פתרון. אז כאילו, אתה נכנס איזשהו מקום מסוים. ובדבר הזה, יכול להיות שבחטא המרגלים יש סיטואציה שבו אני מבין בשכל משהו מסוים, כי נשלחתי אליו, יש לי מידע, יש לי מודיעין, יש לי מלם, כן? מסודר, אבל בנפש אני לא מצליח להכיל את הדבר הזה, ואז אני בא ונותן איזשהו עמדה של חרדה. יש הרבה פרשניות, על הרבה סיבות למה המרגלים עושים את מה שהם עושים. אבל משהו של שאני מגיב באופן כזה של, שנייה, אין סיכוי שאנחנו מגיעים לארץ. זה משהו חלומי, משהו שהוא עצום. לא יכול להיות. ולכן חייב להיות משהו אחר. כל מה שהם רואים, רואים בני ענקים, אז הם נכנסים למצב של יהיה פה אסון, אם אנחנו נגיע לכאן, לא נוכל להשתלט. המון המון דברים. וזה בדרך כלל קורה במעברים. כשאתה עובר ממקום, ממצב צבירה מסוים למצב אחר. אדם שלמשל עולה לארץ. כן? אנחנו מכירים. בתוך הקהילה שלנו, עד היום אני מדבר, מטפל באנשים כאלה, אנשים שהם עוצמתיים מאוד מאוד, אסירי ציון, שקיבלו דברים מדהימים, הם עשו דברים בלתי רגילים בדרך לכאן, וכשהם הגיעו לכאן הם לא הצליחו להתחבר, ומבחינתם אותו חלום עצום, אותו הכמיהה שהייתה להם, היא התנפצה למול המציאות, בגלל תרבות, בגלל שפה, בגלל אולי חוסר תיאום בין הציפייה למציאות, לא מסוגלים להכיל, ומבחינתם, כן, הם לא כאן, הם לא עלו ארצה. והם נמצאים איזשהו, חלקם לא חיים כבר, חלקם נמצאים איזשהו דכדוך פנימי. עד היום מדברים איתי אנשים שמבחינתם הם לא קיבלו את מה שמגיע להם לקבל, או הם לא הגיעו לארץ המובטחת. ממש בצורה הזאת. למה אני מספר את כל זה? א', כי זה באמת פרשת השבוע. ב', כשאתמול עברתי את השיעור, חשבתי על הרב יסו. חשבתי על הרב יסו, יצא לי לדבר עם הרב יסו הרבה מאוד שנים, על הרבה נושאים, אבל הכל כזה בשקט, בלי רעש, בלי תקשורת, בלי לנסות להדיר. הוא כל הזמן דיבר איתי על שני דברים מרכזיים. דבר אחד, זה יום הסיגד. איך הופכים את יום הסיגד לנחלת עם ישראל מתוך קדושה, ולא מתוך משהו של נראות וחיצוניות, כל הזמן, ותכף אני אגיד כמה מילים. ושתיים, זה כלל ישראל. איך הקהילה הופכת את חלק מכלל ישראל. בכל המובנים. איך היא תורמת את חלקה באופן של זקיפות קומה לאומית. זה שני דברים. יש לי אפילו, לדעתי יש לי אפילו מילים ממנו. בנושא הזה. ולמה זה? כי הוא אומר, במפגש הזה, בין הקהילה לבין העם, שאר השבטים בארץ, בין הקהילה לבין ארץ הקודש, ארץ המובטחת, ארץ חמדת אבות, יש משהו שצריך לדייק אותו. יש משהו שאם לא נעבוד עליו כמו שצריך, זה לא ישלם. לא באופן הזה הוא אמר לי, אבל זו הייתה התחושה שלי. יש משהו במעבר הזה בין עולמות, בין נשיאים, בין אנשי אמונה, בין אנשים עוצמתיים, זה הקהילה, ההורים שלנו, לבין המעבר לכאן, יש משהו שהוא עובר בזיוף, הוא לא עובר בצורה טובה. והוא אמר, עלינו לעשות משהו עם זה. אחד הנקודות שהוא אמר, זה יום הסיגד. אם יום הסיגד, ולכן כאן הרב עשה פה הרבה מאוד ימי עיון, והרבה מאוד לימוד עומק על משמעות היום, שזה חיזק מאוד מאוד את הקהילה. מאוד את הקהילה, כי זה כאילו נמצא, אבל לא ידענו איך לבטא את זה בצורה העמוקה יותר של ארץ ישראל. ולרב יסו היה חשוב הדיוק הזה, החיבור הזה בין השכל לבין הרגש. החיבור הזה בין שני הדברים האלה שמייצרים איזושהי שמחת חיים, איזשהו משהו של, של, של חיבור לאותו משהו גבוה. שאלתי אותו, אז מה אתה רוצה שיהיה ביום הסיגד? אז הוא אמר לי, אני רוצה שיהיו תפילות כפי שהיו אצל אבותינו, עם נוסח שכל אדם יוכל להתפלל ולהתחבר אליו, שמותאם למציאות שלנו כאן. קרי, שהאבות שלנו יוכלו למסור את הלפיד המדהים הזה לדורות הבאים, בין אם זה בני הקהילה, בין אם זה כל אדם שרוצה לבוא ולהפוך את היום הזה ליום לאומי. אז אמרתי, איך עושים את זה? אז היו עוד כמה, אני לא זוכר עוד כמה מפגשנו כאן, אני חושב, זה היה פה במכון מאיר, לפני כמה שנים. והוא אמר, לכתוב סידור תפילה, כן? לכתוב סידור תפילה, שיהיה גם את הסידור תפילה הבגיז שאבותינו אומרים, של לעשות אותו עם איות בעברית, אבל גם להוסיף תפילה שמותאמת היום הזה על הבעיה שלו בעברית ממש, יש לי תקנה. זה היה החלום שלו. מצד אחד, לקחת את הלפיד ואת אותה תפילה עצומה שהחזיקה אותנו אלפי שנים, לא לוותר עליה, לאיית אותה בעברית כדי שכל אחד יוכל לקרוא, ומצד שני, לחבר את זה לארץ הקודש, לא להשאיר את זה בגלות, לא להשאיר את זה באותן דברים שהיו בעבר. זה הרב יסו. תראו איזה דברים עצומים. לצערי, אנחנו כאילו חושבים על זה רק עכשיו כשהוא לא איתן. אבל זהו. זה הבנה עמוקה שאנחנו לא רוצים שהנשיאים, שזה ההורים שלנו, ילקו ויתעו כמו שהמרגלים טעו. כי הם היו עוצמתיים. אבל החיבור לכאן הוא היה חיבור מאוד קשה. אפשר להגיד את זה כאן, במכון מאיר. הרב, בדרך חיים ארוכים, שנמצא פה, לקח 15 קייסים ברבנים, ממש כשהגענו לארץ בשנים הראשונות, ואמר להם, הדרך היא לחבר בין תורת הגלות שהבאתם והיא שמרה עלינו 2500 שנה, לחבר אותה לתורת ארץ ישראל. עם כל הקושי של השפה, ושל התרבות, ושל המון דברים, היו כאלה שאמרו, חבר'ה, תשכחו הכל, בוא תתחילו מחדש. ולרב אמר את זה אחרת. קח את כל זה, היו פה הקלטות של התפילות. יש לנו אותם היום, כי נכנס לנו ברזל לקהילה. איך אני לוקח את מה שאני חווה, את מה שאני מביא איתי מהגלות, את מה שאני מביא איתי במקום אחר, איך אני הופך את זה לחלק אינטגרלי משרשרת הדורות. זה עוצמתי. הרב יסו ביקש לעשות את זה לבר. ביקש כדי שיהיה לנו חיבור בין הרצון, בין הרגש, בין הכמיהה, בין הכיסופים לשכל, לתורה, לדברים שאנחנו צריכים לקיים את המצוות ולהתחבר כאן לכלל, צריך שהדבר הזה לא יהיה מנותק מן העבר, העבר היהודי, לא העבר האחר שבדבר הזה. עוד דבר שהרב יעשו נהג לומר זה שצריכים לגרום לכך שהקהילה, בכל הקהילות, בכל המקומות שבהם אנחנו נמצאים, יהיו רועים רוחנים. יהיו אנשים שיובילו את הקהילה. אבל, ואני לא עומד לעומת שום דבר, זה דברים שלו, בתורת ארץ ישראל. לא בתורה שלא מבינה שאנחנו בהתחלת הגאולה. לא בתורה שלא מבינה שלא אומרת שאנחנו נמצאים בתוך משהו עוצמתי. הרבה יותר גבוה מכל הדורות שהיינו עד היום. לא בתורה שרואה את החסר, את חצי כוס המלאה, אלא בתורה שרואה את החצי כוס המלאה, לא הריק, סליחה, קודם. וזה קשה. אבל הנה, יש כאן ברוך השם בוגרים, שאולי הרב יעשו מסווה אותנו, כל מי שלא יודע כמה שנים הרב קוצב לתלמידים פה, אבל הדרך שלנו לקיים את הצוואה הזאת זה לצאת לקהילות, לצאת לבתי הכנסת בכל רחבי הארץ, להביא את התורה הגדולה הזאת, שהיא קשה להסביר אותה, ולהביא את התורה הגדולה הזאת, להביא לכך שהלפיד שאנחנו נושאים איתנו מאז עלותנו לארץ, שיהפוך לנחלת כלל ישראל, והפתח והערוץ הראשיר הראשון זה יום הסגד. יום הסגד היום הוא יום עם כל, אני מניח שאנחנו נעשה פה יום עיון מסודר, אבל יום שיש בו המון עוצמות. הוא מתחיל בכלל על פי מה שאבותינו אמרו לנו, מנחמיה פרק ט' מתחיל בתנ"ך, מתחיל בימי שיבת ציון. תכלס לא שלנו, של כלל ישראל. אז אין שום סיבה שהיום הזה לא יהפוך להיות נחלת כולם, כאיזשהו אוצר ששמרנו עליו מלוטש בגלות, החזרנו אותו לכאן, לשולחן המרכזי של שבטי ישראל, ועכשיו תפקידנו הוא להפוך אותו לכלל. אז אני רוצה לבקש מכל הנוכחים כאן, לזכרו של הרב יעשו דג'ן, לעשות שתי הפעולות. פעולה אחת, זה לחשוב כל אחד בדרכו באופן יצירתי, איך הופכים את יום הסיגד, ליום משמעותי עבור כלל ישראל. אנחנו רק היינו מי ששמרו על היום הזה, הוא לא יום תרבותי, הוא לא יום רוחני. אז כל אחד צריך להנחיח אותו באופן הזה. אני כל פעם שאני רואה שביום הזה עושים סעודה, עושים סיגדיאדה, עושים מנצמות, עושים, אני אומר, זה מנותק, זה לא זה. זה לא יום תרבות. זה יום של חשבון נפש, זה יום של קדושה, זה יום של חשיבה לבניין בית שלישי, זה יום של אחדות, זה המון דברים. זה מה שהרב ביקש. הדבר השני שאני מבקש זה לראות איך אנחנו לוקחים את הקהילה הקדושה שלנו כפי שהוא רצה, נותנים לה כלים להביא את הגודל שעצור כמו אוצר גלום בתוך הלב פנימה, כמו אור בקד, ועדיין כמו אור בקד, הוא לא בוקע החוצה. אני יכול להגיד לכם שכשהייתי, זכיתי לשמש כרב קהילה בקרית גת, כמה שנים טובות, עשור, ולפניי היו כמה אנשים טובים, באמת, שהיו חזנים בבית כנסת של הקהילה האתיופית. הם לא היו יוצאי אתיופיה. אנשים טובים. אבל היה שקט מוחלט בבית כנסת. רק חיכו להתפלל וללכת. זה מה היה. אנשים עצומים, שאני הגעתי לעיר, אני אומר, אבא שלי אמר לי, דבר עם ההוא, הוא גאון, הוא עשה דברים מדהימים, ההוא בכלל, אתה יודע מה הוא, היה מנהל מחוז. סגן מנהל מחוז באתיופיה. והם ככה יושבים ולא זה, הוא מתפלל, וזהו. וכשזכיתי להגיע לשם, אז כל פעם אמרתי, אתה בבקשה, אתה יכול להגיד משהו? אז הוא אומר משהו, וזה וואו. כל מה שעשיתי זה פשוט ביקשתי. והוא ירגיש שהוא יכול להגיד את זה בשפה שלו. ואתה מקבל עוצמות בלתי רגילות. זה דומה הדבר, כשאני התחתנתי, אשתי אינה דוברת לא אמהרית ולא טיגרית, לא זכתה, כן? אז... כן, אנחנו עובדים על זה, לא זכתה, אז בשולחן שבת, אומרים דברי תורה, ואבא שלי מדבר, אומר, זכרונו לברכה, אומר דברי תורה, ואומר דברים פילוסופיים גדולים מאוד מאוד, ככה דברים עוצמתיים, ואנחנו ככה מתווכחים ועניינים, ואז אני מתרגם לה מה הוא אמר. אז פעם, פעמיים, שלוש, היא מתאפקת, שומעת, היא נהנית מהדברים, שאומרת לי, מה באמת, כל זה הוא אמר? אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, אני מנסה לדבר איתו, אבל לא יוצא ככה. אמרתי לה, תראה מה עושה השפה. השפה היא כלי כל כך משמעותי שאתה יכול להעביר בו דברים עוצמתיים, וכשאתה לא מכיר את השפה מספיק טוב, אז אתה אומר, מה נשמע, מה שלומך, איך הילדים, נכון? זה נגמר שם בערך. אז כשאנחנו, כשכל אחד מאיתנו יגיע לקהילות, וידע להגיד לשמגלות, למבוגרים, תגידו דבר תורה, תראו אוצרות ששווה לכתוב אותם. שווה לכתוב אותם. שווה להפוך את זה לפנינים לאומה הישראלית. וזה מה שביקש הרב יאסו. ואני אסיים בזה שאנחנו נעשה הכל כדי שהקבוצה כאן, שהרב מוביל, והרב יאסו היה חלק ממנה, בין מוביליה, תקבל את כל הכלים האפשריים שאנחנו יכולים, כדי שתמשיך בפעולות שהישיבה כאן המדהימה עושה, שגם אני זכיתי לנוק ממנה, בעיקר דרך רבי ומורי הרב אלישע וישליצקי, גם קורס השחיטה שאני הביא שהתחיל, קיבלתי תמונות הרב. כן, קיבלתי תמונות הרב. קיבלתי תמונות, כן? אבל גם את דברים האחרים, כדי שבעזרת השם באמת נוכל להמשיך את דרכו המדהימה של הרב יאסו. ודבר השני זה שיום הסיגד הקרב ובא עלינו בעזרת השם ערב ראש חודש כסלב כפתת בחשבן, שעד אז גם אמרתי את זה לאלבנתו הרבנית אביבה, כן? שבעזרת השם הם כבר היה להם חלום, כבר התחילו לעבוד על זה. ממש עבדו על חוברת איך להנגיש בשיעורים לכלל ילדי ישראל את משמעות יום הסגד. אז להמשיך יחד עם הרב מוברטו, שגם איתו דיברתי, להמשיך לבנות את זה, ואנחנו נדאג בידת השם יחד להוציא חוברת מסודרת, טובה, איכותית, משמעותית, רוחנית, כן? שתוכל להיות בכל בית ובית ובכל בתי הספר, וזה אולי יהיה המתנה שהרב יאסו השאיר לנו כאן, והסתלק מאיתנו בטרם עת. תהיה נפשו צרורה בצרור החיים.